ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
תן קצת סאונד של זה, תן, למה אתה מתבייש? כן, קורנס, תן לנו בקורנס. איזה מטוס זה קורנס? פנטום. אני זוכר עוד, אתה זוכר את הימים שהיו קורנסים?
ודאי, מפעם.
קח את המיקרופון, שים אותו מול, הקונספט הוא לדבר למיקרופון.
מה שלומך אינון, איך אתה מרגיש, איך המצב רוח?
ברוך השם, תודה רבה, מעולה, תודה, איך אתה?
תשמע, ראיתי אתמול את התמונות של עשרות אלפי האזתים שמשתכשכים להם בשמחה ובצהלה בחופי עזה וליבי נחמץ. אני אומר לך ברצינות עכשיו, אתה יודע, אני כל כך רוצה הישגים למדינה, ואני, אתה יודע, יש כאן צבא של גיבורים ולוחמים, באמת גיבורי הדור הזה. אמיצים ויצירתיים וערכיים ועם באמת הישגים מדהימים, אבל בשורה התחתונה אסטרטגית זה נראה רע, רע מאוד, אתה יודע, אני חושב שאין ישראלי שאתמול נוכח התקיפה האיראנית, מתי תהיה התגובה הישראלית, החששות לפני פסח, 133 חטופים שעדיין לא רואים צילה של תקווה שהם יחזרו כמה ימים לפני ליל הסדר, ואתה רואה אלפים רבים של עזתים משתכשכים ביום חם בחופי עזה, צוהלים ושמחים, משחקים כדורגל, קופצים למים. איך אמר נתניהו, אנחנו כפסע לפני הניצחון המוחלט, לך תספר את זה שם לחוגגים בעזה, זה נראה ממש.
אז כאילו, הבוקר באופן חריג אתה ממורמר, אתה אומר.
הבוקר באופן חריג, אני ריאלי, ואני חושב שאין...
יש מצאת הסיבה למרמרת.
אין סיבה לצחקוקים שלך, ואין סיבה למצב רוח המרומם שלך, אנחנו בצפון.
מרמרת בבוקר. קר, מרמרת בערב, כל היום מרמרת.
חצי שנה.
תראה, עוד לא הייתה תוכנית אחת שלא מצאת סיבה להיות ממורמר, ואנחנו מבחינה אסטרטגית בבעיה, ואני ראיתי אותם משכשכים, ואני ראיתי אותם זה, והחיילים שלנו גיבורים, והעם שלנו נפלא, אבל יש רק איש אחד, רשע ומר, שהוא כושל
לחלוטין,
והוא לוקח אותנו לאבדון, יש רק איש אחד, יש עם אחד מפוזר ומפורד, ורק האיש הזה לוקח אותנו. אתה יודע, זה מזכיר לי שראיתי אתמול את התגובות בפיד שלכם, השמאלני, כשראו את התמונות של ירדן.
אני שמאלני.
כן, של ירדן. אימצת את הנרטיב של השמאל.
לא, אני אצטט לך עכשיו עוד שמאל. אני אתן לי שנייה לפני...
אימצת את הנרטיב של השמאל.
לפני התמונות המזוויות.
התהפכת.
השר איתמר בן גביר, שמאלני ידוע. באמת עם דעות שמאל, עם ה... אז ככה כותב אתמול השר איתמר בן גביר, בעזה תמונות של אלפים רוחצים בחוף, כנראה שגם לא זה מפריע, בצפון חיזבאללה ראה שקבינט הקונספציה לא מגיב למתקפה של מאות טילים מאיראן לשטח ישראל, אז הוא ירים ראש ועלה צעד בתוקפנות נגדנו שעלתה לנו היום בלוחמים פצועים. הגיע הזמן לפרק את קבינט הקונספציה, להפסיק את מדיניות ההכלה ולהראות לאויבינו כי בעל הבית השתגע. כל עוד המדיניות הנוכחית של קבינט הקונספציה, שאני מזכיר לך, בראש עומד נתניהו, נמשכת למרבה הצער, הניצחון המוחלט הולך ומתרחק. מקריא לך עוד שמאלני, תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, העיר הדרומית המטווחת ביותר, במדינת ישראל הכל הפך פוליטיקה, כולם אשמים, אנחנו רק מספרים עבורם, לא מעניינים אף אחד, הפסדנו את המלחמה, אין שום ניצחון, אמר תומר גלם, שמאלן ידוע, אחרי איתמר בן גביר, שמאלן ידוע, ואתה יודע, תקצר העירייה, יש לי עוד הרבה, אני לא אלאה אותך.
אתה מסכים עם איתמר בן גביר?
אני חושב ש...
שנייה, הקראת את איתמר בן גביר, בוא נפרק את זה, אוקיי?
מסכים עם איתמר בן גביר לגבי ההכנה שלו.
שצריך שבעל הבית
תשתגע, ולהקות באיראנים ובחיזבאללה ובחמאס, ועכשיו זה מה שצריך.
אני שותף למה שאיתמר בן גביר אמר, שאנחנו אסטרטגית בצרות צרורות.
לא, אני שואל, אבל
אז אל תשאל אותי, אני אגיד לך מה שאני רוצה. לא, אבל תקרא, אתה אל תכניס לי כאן שאלות. איתמר בן גביר האשמת אותי בשמאלנות, אז הקראתי לך שמאלני נוסף, באמת איש שמאל רדיקלי בשם איתמר בן גביר, שמתאר תמונה עקומה. עכשיו אני אומר לך, איתמר בן גביר, אל תקל ראש, הוא האיש הכי חשוב בממשלה.
ברק, אתה חופר.
השר הכי חשוב בממשלה, שראש הממשלה לא משתעל באישור ממנו.
יפה, אז אני שואל אותך, הוא רוצה שאנחנו נקה עכשיו את האיראנים, את החיזבאללה בלבנון, ואת חמאס בו זמנית סימולטנית, בעל הבית השתגע. הקראת את בן גביר, האם אתה תומך בגישתו?
אני ענה כך, איתמר בן גביר מימין, אנשים אחרים במרכז, אנשים אחרים בשמאל, יש דבר אחד שמשותף לכולם, מצביעים על המדיניות הנוכחית ועל הובלת המלחמה מהשביעי באוקטובר, וכמובן הרבה הרבה לפני גם, ככישלון מוחלט של נתניהו.
מה אתה מציע
אנחנו
לעשות?
אנחנו בשורה התחתונה ואני חוזר ומחדד. רגע, סתן לי. אני חוזר ומחדד. בעזה עם חטיבה אחת העזתים משתכשכים, מעולם הם לא קיבלו כל כך הרבה סיוע הומניטרי. אני רואה שם אנשים עומדים מול מחולות עם נעלי ספורט ועם טרנינגים ועם כל מיני כדורים.
לא להכניס להם סיוע?
רגע, בוא, הכל לפתחו. אתה יודע, אם הוא היה הולך יד ביד עם האמריקאים,
אבל למה אתה מחרטט?
אני אמשיך.
אני שואל אותך, מה אתה מציע לעשות? לא להכניס סיוע הומניטרי?
אני אמשיך. בצפון, פעם ראשונה שאיראן, שכל השנים התחמקה, חששה, הורתעה, פעלה באמצעות שלוחים, יורה עלינו מעל 300 טילים.
טוב, הבנו, נו.
אתמול חיזבאללה מסלים את הירי.
יפה.
יותר מ-100 אלף
עקורים. באת בטענות, התברמרת,
רגע, אבל תן לי להשלים. אתה קוטע אותי כל מילה.
נו.
מעל 100 עקורים בצפון, בלי אופק, אנחנו רואים את הכתבות, ייאוש מוחלט. 100 אלף, אתה יודע מה? 30 אלף.
כן.
ו-133 חטופים שהיו אולי המטרה הגדולה ביותר לפרוץ המלחמה.
נו, הבנו, בסדר, הבנו.
עדיין תקועים.
מה אתה מציע?
באשמת חמאס, הכל בסדר.
מה אתה מציע?
אני מציע להזיז את ראש הממשלה, שמוביל אותנו לכישלון אחר כישלון. כישלון אחר כישלון, בשורה תחתונה יש כאן ראש ממשלה כושל, מדינה מעולה, חיילים מצוינים, עורף נהדר,
אנשי רדיו מדהימים,
אנשי רדיו עילאים, וראש ממשלה שמדבר גבוהה גבוהה עם בריטון, ועם איזה, אתה יודע מה, למה אנחנו הולכים אחר?
אבל מה אתה מציע?
בוא נשמע מה הוא אמר לך.
סרי, לא, תעצור.
אבל בוא נשמע רגע מה הוא עוד שם.
לא,
אתה לא יכול לנווט כאן.
סרי,
בוא נשמע מה הוא אמר לך אחרי הקמת הממשלה.
לא, שנייה. אתה קצת מאבד את זה. אתה לא מפסיק לדבר מתחילת התוכנית. תרגיע, אוקיי, תרגיע. אמרת, באת בטענות, הבנו, אמרת אתה קוטע אותי, תן לי לגמור, נתתי לך לגמור, באת בטענות, הוא לא זה, והכל שם והכל רע. מה אתה מציע? אוקיי, הלך ביבי, מה לעשות? לא לתת סיוע הומניטרי?
בוא נשמע מה ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות אמר לאיש, אתה מכיר אותו,
כן,
ינון מגל,
אבל מה זה?
באולפן הפטריוטי, בבקשה.
תשמע, אתה יודע מה? בוא נתחיל בזה. הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק,
כן,
הסכנה
רלוונטי.
למלחמה...
בוא תשמע, אני מכיר את זה, אני הייתי שם.
אז המאזינים,
זה הייתי שם. אבל
המאזינים, חכה, תן לי שמוע, נו.
אני חושב שיש הפרזה בזה.
הפרזה,
אבל אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו תמיד נערכים לאפשרות הזאת.
נערכים.
ולא רק נערכים לאפשרות הזאת.
תמיד נערכים.
נערכים לטפל בה ב-360
מעלות. ב-360 מעלות.
ותראה מה עשינו בימים האחרונים.
הלמנו באיראנים.
תקפנו בסוריה. תקפנו בלבנון גם מטרות של חיזבאללה, וגם מטרות של חמאס בחיזבאללה, ואמרתי, חמאס לא יפתח חזית נוספת מלבנון, ואני חושב שהמסר הזה נקלט. תקפנו את החמאס ואת הג'יהאד האסלאמי בעזה.
ומוטעים.
אנחנו פועלים נגד המחבלים ביהודה ושומרון.
כן, גם הם מוטעים.
בעשרות מעצרים, בסיכול של עשרות מחבלים, כולל שלשום, כוחות צהל שסיכלו את
הפינוע הזה בורחה שלכם. והמשיך, כן, והמשיך,
אבל מה אתה
לספר
מציע?
לספר בנפלאותיו.
למה אתה לא עונה?
וכמה שהוא עיקר.
למה אתה לא עונה?
מסתבר שהוא לא עיקר.
מה אתה מציע?
מסתבר שהוא חרטט.
מה זה רלוונטי עכשיו?
מסתבר שהוא חרטט. מסתבר ששום הרתעה. יו. מסתבר שהוא יחיל. מסתבר שכמו
אפשר,
כל לא? השנים. תן לי לענות על מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה.
אבל מה
מסתבר
אתה מציע?
מסתבר שהוא הכיל, היה רופס, דיבר גבוהה, עשה כמעט כלום,
אוקיי.
שום דבר. תראה, יש פער אדיר.
אוקיי, הלך.
ויש כאן,
אני איתך, הלך כאן, נתניהו.
רגע, תן לי
הלך.
אבל להשלים. לא, אבל לא, אני אבל לא יכול לשמוע לא... מה שאתה רוצה. לא, אני רוצה סרי, להגיד
סרי,
מה שאני רוצה.
לא, סרי, יש אפשר, אצל נתניהו. אתה מאבד את זה.
תדבר אתה.
אוקיי,
תדבר.
יפה.
אוקיי, תדבר.
אז עכשיו באת, התמרמרת. אמרת
לא
הוא לא בסדר.
לא התמרמרתי, הצגתי תמונה כי
הוא לא עשה הכל רע ורק הוא צריך ללכת.
נכון.
מה אתה מציע?
להציע בחירות ולהחליף את ראש הממשלה.
אוקיי, ואז הוא הולך ועכשיו אנחנו בסיטואציה.
ואז יכול להיות שיהיה כאן ראש ממשלה אחר, עם קונספציה אחרת, עם אסטרטגיה אחרת, עם שיתוף פעולה כזה או אחרי עם האמריקאים.
סיוע הומניטרי.
עם הקמת ברית.
אתה מציע סיוע הומניטרי, כן או לא?
רגע, תן לי,
אתה בעד סיוע הומניטרי או נגד סיוע הומניטרי?
אני לא יענה לך, אני אגיד לך מה צריך להיות בגדול.
אתה סתם מחרטט.
לא, אתה מחרטט.
אתה פשוט סתם מקשקש.
אין לך תשובות.
אין לך כלום, אתה לא אומר כלום. חוץ מלהגיד ביבי, אתה לא אומר כלום.
אז מה המצב היום?
אתה לא אומר כלום.
היית מבסוט את כל מהתמונות של העזתים משתכשכים? היית מבסוט? היית מבסוט?
אז אני שואל אותך, מה אתה מציע?
אני מציע להחליף ראש ממשלה.
אוקיי, ואז מה?
וראש ממשלה חדש, יבוא עם חשיבה אחרת. עם שיתוף פעולה.
את מי אתה רוצה ראש ממשלה?
לא יודע, מי שהעם יבחר.
מי שהעם יבחר את ביבי?
אם העם יבחר את ביבי, מוריד את הכובע, שפו, בניגוד לרן אדלי, שעוד מעט תשמיע אותו, וטען שהוא לא מקבל. אני מקבל כל הכרעה דמוקרטית. אני חושב.
עזוב ראש ממשלה.
רגע, אבל תן לי. אבל עזוב, אבל אתה מוכר את לענות? תשובות, אלוקים, אתה
מה אתה מציע במלחמה?
אני
מה אתה מציע במלחמה? מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה רוצה?
אתה מבלבל את המוח פי אלף, אין לך תשובות.
אתה בעד סיוע הומניטרי או נגד סיוע הומניטרי?
אין לך תשובות לכלום.
אתה למה אתה לא עונה?
ישראל נמצאת אסטרטגית במצב על הפנים, בכל החזיתות,
שאין לך תשובות.
אין לך תשובות, אין לך תשובות.
מה אתם רוצים מהחיים שלי?
ואז אתה תוקף, ואז אתה מה אתה מציע? אני מציע שתיבחר כאן ממשלה אחרת.
ואז מה? סיוע הומניטרי, אתה בעד או נגד?
ראש ממשלה אחרת. תראה, בוא, הדברים האלה.
לא, אמרת, אתה רואה סיוע הומניטרי. אמרת, יצאת נגד זה. להפסיק את הסיוע הומניטרי?
אדון ינון מגל, אני יודע שהיום, יותר משישה חודשים אחרי המלחמה, אנחנו לא השגנו כלום. החמאס לא ממוטט. החטופים לא כאן.
אוקיי, מה אתה מציע?
אין הרתעה בצפון.
מה אתה מציע?
אין הרתעה מול איראן. אין הרתעה כלום.
אתה מציע לתקוף באיראן או לא לתקוף באיראן?
אני אומר לך עוד פעם.
לתקוף או לא לתקוף?
אני יודע, אני שם אצבע, אני לא ראש ממשלה, אני שם אצבע על העובדה שמעל חצי שנה, מעל חצי שנה,
אין משמעות למה שאתה אומר.
האסטרטגיה של נתניהו כשלה, כישלון, חרוץ.
במה?
מדבר בהכל.
במה?
בהכל. בדרום, בצפון, בכל מה שקשור להחזרת חטופים.
רגע, עזה חרבה? עזה חרבה?
עזה עם חטיבה אחת.
אני שאלתי עם עזה חרבה.
כן, אבל הם השתקמו.
נהרגו 33 אלף עזתים.
מעניין את הסבתא שלהם.
כן, שנייה.
מעניין את סינואר גם שירגו 300
אלף. שואל אותך שאלה, שואל אותך ששנייה.
נהרגו מעל 30 אלף.
סרי, די, תהיה בשקט רגע, נו.
מעל 30 אלף, אוקיי. נהרגו, נהרגו. לא מעניין אותו.
אוקיי, לא שאלתי אם מעניין אותו. שאלתי אם עזה חרבה.
עזה חרבה, בחלקים גדולים ממנה חרבה.
יפה. נהרגו מעל 30 אלף ערבים.
נהרגו מעל 30 אלף.
יפה. הרגנו, חיסלנו להם את רוב גדודי חמאס.
חיסלנו חלק גדול, זה לא מזיז כזה.
שואל אותך שאלה.
כן,
יפה.
כן.
הסרנו באופן משמעותי את האיום הרקטי?
לא בטוח.
לא בטוח.
לא בטוח,
אוקיי.
ירו לפני שבוע.
אוקיי. הם נמצאים שם במחילות ומסתתרים?
גם החטופים שלהם נמצאים במחילות.
יפה. עכשיו חיזבאללה חטף שהם מעל 300 הרוגים?
והוא ממשיך לראות, אתמול ירה כמו משוגע.
יפה. עצרנו את ההתקפה האיראנית ב-99%.
מה זה עצרנו? מעולם
עצרנו.
מעולם לא תקפה איראן
כן,
את ישראל,
אותך,
אלא
לא
בשלטון נתניהו.
לא זה מה ששאלתי.
עברי.
שאלתי אם עצרנו את ההתקפה, גם מעולם לא חיסלו את, כן, את האיש הבכיר ביותר האיראני על אדמת סוריה.
כן, חיסלו בכירים יותר, אני אזכיר לך, מי קאסם סולמני ועוד
זה
אחרים.
לא אנחנו.
חיסלו, חיסלו בכירים בתוך איראן,
הם תקפו כי חיסלנו להם איש מאוד בכיר.
זה לא פרקטיקה שהתחילה בתקופת נתניהו.
יפה, עכשיו
עשו את זה לפניו, יעשו את זה אחריו.
איפה אתה
טעות. זכויות יוצרים.
תסביר לי איפה נתניהו עשה טעות.
במצב
איפה הוא עשה טעות?
תן לי לא.
איפה?
אפשר לענות?
תקן, תענה לי.
תשימו לב מאזינים, זה פרקטיקה. כשאין לו מה לענות, הוא לא נותן לך לדבר. איפה אתה יודע? אז אני אומר לך, המצב היום, חצי שנה מלחמה,
קטסטרופה.
יפה,
עכשיו איפה הטעות?
מי שמוביל, נתניהו. אדוני, קיבלת צ'אנס מעל חצי שנה שלא היית צריך.
איפה הייתה הטעות?
מדינה מתוקנת, בן אדם אחרי פשלה כזאת, אחרי טבח כזה, אחרי כישלון כזה, ותקצר העירייה מלהשמיע את כל הסטריפים שלו, על ההבטחות, על החמאס מורתע, על זה מורתע, ההוא מורתע, כלום לא מורתעים, גם היום הם לא מורתעים. נכשלת, אדוני, הביתה. פנה את הדרך.
איפה הייתה הטעות?
צריך בחירות, צריך הנהגה חדשה.
ואם הוא יבחר עוד פעם?
יבחר שם, מוריד את הכובע.
נו, אז מה אתה רוצה?
המנהיג, והוא ראש הממשלה.
נו, אז מה אתה רוצה?
אבל אני חושב שאחרי פשלה כזאת גדולה, ואחרי חצי שנה של דשדוש וקשקוש וברבור, והוא ענק בברבורים, אחרי חצי שנה צריכים ללכת לבוחר, ולהגיד לו, תקשיב, עברנו כאן טראומה לאומית, עברנו כאן טבח שלא היה מאודו, הרי אתה יודע, נתניהו זה בן של היסטוריון, עם תודעה היסטורית מפותחת יותר מכולם, בכלל ראשי ממשלה תלמד, בניגוד לאנשים כמוני וכמוך והטכנאי ובכלל כולם, אין להם עניין מה יכתבו עליהם בעוד 300, 400, 500 שנה. תדע, אין לך מושג כמה זה מטריד את נתניהו, אני יודע את זה ממידע, כמה הוא מוטרד ממה יכתבו עליו. ומה לעשות? בעוד 300, 400 שנה יזכרו נתניהו שואה. בתקופתו כראש ממשלה הראה הטבח הגדול ביותר ביהודי מאז השואה, והוא משתגע מזה. אז הוא הביא את זה, וחצי שנה הוא מדשדש, וחצי שנה אחרי זה אנחנו מסתכלים עליהם ושמאלה, כלום, שום הישג אסטרטגי, כלום. לכן, אדוני יתכבד, יזוז הצידה, או ילך לבחירות, קח את הליכוד לבחירות, לך לבחירות, יבחר העם את מי הוא רוצה במקומו, או לא במקומו.
תצביע לי איפה נתניהו טעה.
בהכל. אתה יודע מה, נתחיל, חימוש חמאס, בעובדה שהוא שבועיים לפני התחנן לקטר ואמר להם תעבירו כסף.
לא, במלחמה, אני
שואל במלחמה. אז בוא נתחיל לפני המלחמה, גידל מפלצת. נתניהו גידל מפלצת בעזה, חימש, העביר מיליארדים, ידע שהכסף הזה לא הולך להקמת מפעלים טכנולוגיים, לא הולך למפעלי הייטק.
שים לב, אתה לא שותק. אני שואל אותך שאלה פשוטה, איפה במלחמה הוא טעה?
אני מסביר לך מה הוא טעה.
במלחמה, איפה הוא טעה?
אני מסביר לך במה הוא טעה.
לא, אתה אומר, אתה מדבר איתי לפני המלחמה. אני מדבר איתך במלחמה, איפה הוא טעה במלחמה?
תראה, אני למשל הייתי חושב, שיש כאן צורך מה לעשות, ראינו כמה זה עובד יפה, בסיפור שאתה כל כך גאה בו, וכולנו, אתה יודע מה, גאים בו, עם ירוד של 99% מהטילים ששוגרו.
כן.
במין של טילי שיוט וכו' וכו'. אבל אתה יודע, שמעתי איזה בכיר במודיעין הבריטי, שזה מודיעין רציני מאוד, שאומר, אתה יודע, אם לא הייתה קואליציה, שאתה כל כך בטח מתנער ממנה, הרי הכל זה, אתה יודע, באמת, הכל אנחנו, אם לא הייתה את הקואליציה, שהוא קובע ככה, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, ועוד שתי מדינות ערביות, שאתה יודע, לפי פרסומים זרים, עזרו לנו ליירט את המתקפה הנוראית הזאת, כאמור, מתקפה ראשונה שהראה,
איפה אותה במלחמה?
רגע, אם לא היה את הדבר, את הקואליציה הזאת, ישראל הייתה מתקשה מאוד, מאוד, מאוד עוד לעצור את כל הטילים האלה. למשל, הקמת קואליציה. למשל, לשבת עם ארצות הברית.
הנה, הייתה קואליציה. בסדר,
לסיפור הזה, לסיפור הזה. לעזה הייתי מקים קואליציה. הייתי יושב עם...
אז אותה שהוא לא הקים קואליציה לעזה.
הייתי מקים קואליציה בשאלת היום שאחרי. רגע, אתה יכול לצחוק, אתה יודע, כשאין לך מה להגיד,
אתה מדבר שטויות, אתה פשוט סתם קשקש.
ארצות הברית ומדינות שכבר רוצות הרבה הרבה זמן. קואליציה לטיפול ביום שאחרי בעזה. לטיפול
ביום שאחרי בעזה. אז רחצו אנשים בחוף בעזה בגלל שאין קואליציה בעזה?
אני אסביר לך. האם הייתה כאן קואליציה, והיה כאן איזה הסדר עם המדינות הסוניות, המתונות, מול עזה ליום שאחרי. המלחמה בצפון הייתה מסתיימת באחת. איראן מול קואליציה כזאת הייתה מתקשה לפעול.
הייתה מסתיימת המלחמה בצפון באחת?
בוודאי. המלחמה בצפון,
מה היה עוצר אותה?
הסיום הלוחמה בעזה בהסדר כזה או אחר, היה מסיים את המלחמה בצפון.
איך, באיזה מצב?
שאיפה החיזבאללה? אומרים את זה, אומרים את זה.
שאיפה החיזבאללה?
גם בישראל וגם בחיזבאללה, שברגע שבעזה זה היה מסתיים, זה היה מסתיים בצפון. זה היית רואה סוג של פתרון. היום מעל חצי שנה, אתה רואה גורנישט מגורנישט.
תודה. בוא נשמע כמה דברים. קודם כל, באמת עשית פרומו לרן אדליסט, שהוא בעצם מעיד על הסנטימנט. מה הסנטימנט? הסנטימנט הוא ביבי רע, פיפי קקה, ואנחנו נגיד כל היום בי 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 רע, תלך תלך הביתה, רק הוא יעזור, ורק זה יעזור, ורק זה יפתור את המצב. אין לנו שום טיעון אחד נורמלי, אין לנו שום סיבה. פעם זה יהיה על הקורונה, פעם זה יהיה על הגז, פעם זה יהיה על השוחד, שאין כלום, פעם זה יהיה על הצוללות, פעם זה יהיה, כאילו כל פעם אנחנו נגיד נושא אחר, אז עכשיו יש את החטופים, עכשיו יש את המלחמה, נכשלת במלחמה, מה נכשלת במלחמה? לא עשית קואליציה על עזה, זה היה עוצר את המלחמה בצפון, זה היה עוצר את המלחמה בצפון באחת, ועוד כל מיני חרטוטים, חסרי כל קשר, באמת כאילו, פשוט שטויות והבלים.
שטויות והבלים אתה אומר.
אבל צריך ללכת לעשות בחירות, מה יהיה בחירות, הוא יכול להיבחר עוד פעם, ואז מה יהיה עוד פעם, אנחנו נמשיך בהפגנות, אומר את זה בעצמו רן אדליסט, בבקשה.
רן אדליסט, נאמר, והולכים היום לבחירות, הליכוד, הימין, לא משנה, זוכה, מקימים ממשלת ימין, אתם תקבלו את החלטת הציבור, או שאתם תצאו עוד פעם לשרוף את הרחובות?
לא. ודאי שלא נקבל, ובדאי שנמשיך באותה לחימה.
תודה רבה.
ובדאי שנמשיך באותה מחאה כפי שאנחנו עושים עכשיו. אין ביקור על זה בכלל.
זה כל הסיפור. לפחות הוא אומר את האמת, פשוט, אמת פשוטה. אין אירוע, אין אירוע. אין אירוע, אין דמוקרטיה. אין דמוקרטיה. מה שהם עושים עכשיו, זה כמו שהם עשו עם הרפורמה המשפטית, כן, שלקחו איזה רפורמה במערכת המשפט, שרצתה לתקן, אגב, ראינו את מערכת המשפט איך היא מתנהלת בהקלטות האחרונות של שרת המשפטים ויור לשכת עורכי הדין, ראינו איך ממנים שופטים, כן? שניסו לתקן את האירוע הזה,
להוציא
את...
לפי נביא היה איש ליכוד.
בין היתר להוציא את... זה לא משנה.
והילד שקד הייתה חברה שלך מהמפלגה.
מה זה רלוונטי? האנשים האלה, כן? ראינו איך הם ממנים שופטים, כן? באה ברפורמה, רצתה לעשות, ואז כאילו, באה אותה חבורה רן אדליסטים האלה לצורך העניין, כן? והשקמה ברסלר, ושכנעו את האומה, כן? שהולכת להיות פה קטסטרופה, שהולכת לעבוד את הדמוקרטיה. זה בדיוק מה שהם עושים עכשיו באמצע מלחמה.
תודה,
שנייה, זרי, אתה דיברת, תן לי לדבר.
אוקיי.
כן? זה בדיוק אותו אירוע. אין אירוע, זה פשוט, זה סתם, זה הכל הבל הבלים. זה הכל הבל הבלים. שקר והסחת דעת. אין בדבר הזה גרם אחד של אמת. שמעתם את סרי? שמעתם, עכשיו השעה 9:25, אנחנו התחלנו ב-9:05, נגיד 20 דקות. 20 דקות הבן אדם דיבר, לא אמר דבר אחד אמיתי, כן? שיש בו איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, זה צריך, אז מה הוא אמר? שאלתי אותו בסוף, כשלקחתי אותו לפינה, שצריך היה, שביבי טעה שהוא לא עשה קואליציה עם מדינות ערב המתונות בקשר לעזה, כי זה היה עוצר באחד את המלחמה בצפון. אתם מבינים? זה סתם, אין אפילו מאיפה להתחיל. אין אפילו מאיפה להתחיל. זה אבלים, זה והם כן, ותקפו אותנו כמו שלא תקפו, והכל קלישאות, ואתם שומעים את אותם דברים בכל האולפנים. זה הכל פזמונים שהם שומעים אחד את השני ומעדדים את אותם קלישאות. והוא היסטוריון, הוא בן של היסטוריון. כמה פעמים שמעתם את הדבר הזה? זה הכל, כאילו הכל קלישאות על קלישאות, אותם דברים, אותם דיבורים, תשמעו את זה בחמש אחר הצהריים, תשמעו את זה בשבע בבוקר, תשמעו את זה ב-11 בצהריים, תשמעו את זה ב-8 בערב, תשמעו את זה ב-11 בלילה. אותם דברים. והוא צריך, וזה, וצריך עכשיו ללכת בכל הסתם,
כמה, ואתה הפרעת לי ואני אכנס לדברים שלך, לא,
פשוט, אבל... הכל פשוט, הבל הבלים, הכל הבל, כן,
אתה הבל הבלים, אתה הבל הבלים,
פשוט, אין דבר, אין גרם אחד, אין גרם אחד של רצינות בדברים האלה,
אתה רציני,
אין שום דבר, אין טיפה של משהו שמתחיל להתכתב עם המציאות, בא בן אדם, מנהל מערכה, עם ישראל נלחם, ואתם בזמן זה כל בוקר כל בוקר חמוצים
מעריצים
את עם ישראל
מעריצים. תראה אבל מה ההבדל ביני ובינך, אני מביא לכאן את העדי, רגע
שנייה, אתה דיברת 20 דקות, אתה דיברת 20 דקות,
אבל אתה גם הפרעת לי, בסדר,
דיברת 20 דקות, סרי, אתה חפרת מספיק, תן דבר
מדבר בלי הפסקה.
לכן אני אומר גבירותיי ורבותיי, אתם יודעים, רוצים לשמוע, אני אשמע לכם עוד קטע, תראו אתמול,
תן לי לענות על אדליסט.
דיבר, שנייה, דיבר את... טוב, בבקשה, תענה.
תראה, זה ההבדל ביני ובינו.
שבוע שעבר... שאפשר מצנבים?
שבוע שעבר, תביא לי גם כן. שבוע שעבר הוא הביא, באמת, איש, אני... בסדר, אחד שהיה שדרן בגלץ, רזי ברקאי, הוציא אותו באמת מאיזו תוכנית בערוץ 13 של רביב דרוקר, תקשיבו מה אומר רזי ברקאי, היום תקשיבו מה אומר רן אדליסט, לרן אדליסט, מי שלא מכיר, היה בשנות ה-80, כתב בכיר, 80, כן, 90, בוא, לא בדיוק מתווה מדיניות, קובע מדיניות, לא ברמה של ראש ממשלה, מביא אותם כמוצא שלל רב. תקשיבו מה הוא אומר. תקשיבו מה. מה הוא אומר? אז אמר, אותו גזוק, אז אמר רן אדליסט, לא מכבדים את תוצאות הבחירות. אני אכבד כל תוצאה של בחירות. אני ולדעתי 99.8% מהציבור יכבדו כל תוצאה. רק מה אומרים? אומרים דבר פשוט. אחרי טראומה, אחרי טבח, אחרי כישלון, 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 לא יעזור לך. כישלון של נתניהו בשביעי באוקטובר, צריכים לחזוב, חצי שנה שפחות או יותר רוב האנשים שתקו, רוב האנשים שתקו, ונתנו קרדיט להנהגה.
אבל יש מלחמה.
המלחמה... אדון מגל עם חטיבה, יש מצב לחימה בעזה, פחות או יותר כמו ביהודה ושומרון, פחות או יותר כמו
ביהודה ושומרון. בלבנון אין מלחמה?
היו מעל 100, 100, אתה יודע מה? עשינו עכשיו בחירות מקומיות, ואפשר היה לעשות בחירות.
רגע, נגמרה המלחמה?
המלחמה עברה בעזה למצב של לחימה.
אז עכשיו מחליפים ראש ממשלה?
אני מסתובב במדינה,
אז עכשיו עושים בחירות?
אז עכשיו עושים בחירות? אנשים טסים לחול,
אז עכשיו עושים בחירות?
הבתי קפה מלאים, המסעדות מלאות,
אני שואל אותך, הבנתי.
אנשים מתכוננים לחג. אז אפשר גם לעשות בחירות. אפשר עכשיו לעשות בחירות.
אז שהרמטכ"ל וראש אמ"ן וראש השב"כ ילכו הביתה?
הם יצטרכו ללכת הביתה חד משמעית. בקרוב. בקרוב, רמטכ"ל, מכיוון שהמלחמה, לפחות בעזה לקראת סיום, הם בקרוב, כמו שהם הבטיחו, וכמו שהם אמרו.
אז הבחירות יהיו בקרוב.
אז תקווה מועד בחירות.
בסדר, תקווה
מועד בחירות, ולפי מועד הבחירות. התכבדו רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, הביתה, ובראשם, אם הייתה לו טיפת אינטגריטי,
מתי? מתי ילכו הביתה?
ילך... תראה, המלחמה למעשה בעזה, אתה יכול לצעוק עד מחר, ולהבטיח לנו רפיח,
רפיח, רפיח. לא להיכנס לרפיח.
תקשיב, אתה כבר צורח כאן חודשיים, רפיח, רפיח.
כן.
ראש הממשלה הודיע שיש תאריך, דיבר ב-15 מסיבות עיתונאים, הוריתי לתקוף רפיח. יהיה איזה דרדלה ברפיח, כדי לסמן וי, כדי שאנשים כמוך ואחרים לא יגידו, הוא לא קיים את ההבטחות.
אוקיי.
יהיה משהו ברפיח, אבל זה לא תהיה חזרה למלחמה העצימה, עם 5 אוגדות, עם למעלה מ-100,000
אז שהרמטכ"ל ילך.
תראה, אתה מנסה לבלבל את המוח בשטויות. בגדול, כולם צריכים ללכת.
מתי?
ראש ממשלה.
מתי? עכשיו?
רמטכ"ל.
ראש ממשלה עכשיו?
ראש אמ"ן.
ראש ממשלה עכשיו?
צריך לקבוע מועד לבחירות ולכת לבחירות.
עכשיו?
עכשיו לקבוע מועד בחירות.
אז עכשיו...
עכשיו לשבת לקבוע מועד בחירות.
יפה, אז עכשיו לקבוע...
הנה, אני אומר, הנה, אתה רואה את הקרדיט, אני לא אומר ללכת.
יפה, והרמטכ"ל מתי?
סמוך למועד הבחירות. עזוב, אתה נכנס לדקויות, לשטויות, אתה מנסה להרהר כאן ולגחך, כי אין לך הרי תשובות ענייניות. אין לך הרי תשובות ענייניות. אני אומר לך שאחרי ש רמטכ"ל וראש אמ"ן וראש שב"כ ואלוף פיקוד דרום, כל אלה לקחו אחריות, אמרו אנחנו אשמים ביושר, אנחנו נלך הביתה, נלך הביתה. יש אחד שהוא אחראי לכל, הוא ראש ממשלה 17 שנים, לא לקח אחריות, הוא מאשים את זה ומאשים אותו, חוץ מאת הטכנאי, האשים את כולם.
סרי, סרי.
חוץ מאת הטכנאי שלנו, כולם אשמים במלחמה.
לפני שבוע דיברת באותו לאט, כן, על זה שנתניהו אשם בעסקת, שאין עסקת חטופים. דיברת באותו, באמת, אתה בסך הכל מדבר בטונים די גבוהים, ובאותו...
לא אמרתי את זה, אתה מסלף.
ובאותו, באותה התלהבות, האשמת את נתניהו. לא, האשמת את נתניהו...
אתה מסלף.
שהוא מונע עסקה. עכשיו, תראה, פתאום...
אתה מסלף.
לא מסלף.
אתה מסלף.
לא מסלף.
אני אמרתי שהשם העיקרי זה סינואר,
כן,
וחמאס.
אבל האשמת את נתניהו.
אמרתי, צריך להיות את צירתים, לא האשמתי. שקר, שקר, לא האשמתי את נתניהו. השם העיקרי, סינואר וחמאס. אבל מכיוון שסינואר לא ראש ממשלה שלנו,
לא, סרי, אתה האשמת את נתניהו.
אנחנו צריכים לחשוב איך... האשמת
את נתניהו, שהוא מונע, גם עכשיו אמרת, כן, יש חטופים. אמרת בשבוע שעבר, אמרת שהוא מונע עסקה.
רגע, תן לי לענות לך. אם, איך אמרת, ואמר ראש הממשלה, לחץ צבאי יחזיר את החטופים, אז למה אתה משיג את כל הכוחות מעזה, משאיר שם רק חטיבה אחת, עם לחץ צבאי, הוא המנוף על סינואר. עד עכשיו זה לא היה מנוף. אז או שאתה רוצה לעשות...
אבל שנייה, אני הייתי באמצע טיעון.
רגע, או שתעשה מלחמה אמיתית, ותקיים לחץ צבאי, כמו שאתה אומר, ולא תשיג את החיילים, ותשאיר שם חטיבה, או שאתה תשב עם המנובל, הבן מנובל הזה סינואר, ותעשה איתו עסקה וגמור עניין.
אוקיי, אבל חמאס לא רוצה עסקה.
אוקיי, נכון, בעיה.
באו אמריקאים, באו אמריקאים. אמרו שמי שמונע עסקה זה חמאס. עכשיו דיברת באותו לאט, באותם צעקות.
גם אמרו הרבה דברים על נתניהו.
צעקת, לא נתת לדבר.
תצטט מה הם אמרו גם נגד נתניהו. פתאום האמריקאים הם בר סמכה. תצטט מה הם אמרו נגד נתניהו. תצטט מה ביידן אמר נגד נתניהו.
אני מדבר איתך בעניין של החטופים. צעקת, התלמת, כן, הרמת את הכל. דיברת באותו זעם קדוש. חסר כל ידיעות, חסר, לא מכיר את הפרטים. אין לך מושג מה קורה במשא ומתן.
מכיר הרבה יותר ממך.
צעקת, התלמת. ברגע שהכרת, בא גם המוסד ובאו גם האמריקאים ואמרו שמי שתקע את זה
מה אמרו האמריקאים על נתניהו?
מה זה קשור? אני מדבר
מה שהם אומרים על חמאס, בוא נשיב מה הם אומרים על חמאס. אתה יודע מה ביידן?
כן, אני מדבר על החטופים.
בוא תתחיל לצטט מה ביידן אמר על נתניהו.
מה הקשר?
תלה בו את האשמות.
מה הקשר?
טען שהוא רע לישראל, טען שצריכים ללכת לשומר שלו של הבחירות.
חברים, בואו נמשיך בשעה השנייה. עכשיו דיווחי תנועה.
שלום נועם אמיר, מקור, כתב ופרשן צבאי, מקור ראשון וערוץ 14, מה שלומך?
בוקר טוב, ברוך השם.
נו, מה אתה אומר? מה מצבנו הבוקר הזה?
איפה אתם רוצים להתחיל? עזה, לבנון,
תן לי, איראן. תן לי ניצחון מוחלט.
ניצחון מוחלט, אני יכול להגיד לך...
אנחנו פסע מזה.
שאנחנו מה שנקרא רגע לפני, ותמיד רגע לפני, איך אתה יודע שאתה רגע לפני, מתחילים לצאת כל הדיווחים בארצות הברית, ישראל אמרה ככה, ישראל תעשה ככה, ישראל...
מה יצא עכשיו?
עכשיו יוצאים שם הטענות שישראל הבטיחה למתן את התקיפה באיראן בתמורה לכניסה ברפיח. מי שככה מדבר עם גורמים ביטחוניים יכול להגיד שזה שטויות ומצפניות. הפעולה ברפיח היא פעולה מתוכננת, פעולה שתצא אל הפועל, שצהל הכין אותה, גם את תוכנית הפינוי שלה. אגב, הבוקר מתפרסמים סרטונים בעזה, על הטלת קרוזים ברפיח. אני עדיין לא יודע מה כתוב באותם קרוזים, האם זה תחילת מה שנקרא ההכנה לקראת פינוי, אבל אין ספק שהפעולה ברפיח תתרחש, היא תצא לדרך כבר בקרוב, היא תתחיל כמובן בפינוי האוכלוסייה.
והתקיפה באיראן?
התקיפה באיראן, אני נע בין הדיווחים של יקרה אחרי החג לבין העובדה שצהל בעצם מעוטף בצורה מאוד ברורה שההכנות בעיצומן, וחלק גדול מהן כבר הסתיימו. היו, להבנתי, לפחות שתי הזדמנויות מאז מוצאי שבת לצאת ולבצע את הפעולה, וממה שאני יודע, בפעם הראשונה זה היה באותו לילה, זה בוטל ברגע האחרון בגלל אילוצים צבאיים, ופעם שנייה בגלל שמצאו מה שנקרא להכין עוד משהו, עוד קצת, כדי שיהיה יותר, תהיה מוכנות יותר טובה, זה יקרה. אני חושב שהתוכנית מוכנה, כל מה שנדרש עכשיו זה להמתין לאותו עיתוי מבצעי נכון, האם זה יקרה לפני החג, אחרי החג, האמת שאף אחד לא יודע לנו.
כמה נכון הדיווח שבר בלילה של התקיפה, הייתה קריאה, דחיפה של גנץ ואייזנקוט לצאת, עוד לפני הטלפון מביידן לנתניהו, לצאת לפעולה?
להבנתי היה קונצנזוס באותו הלילה שצריך לצאת לפעולה, גם הייתה תוכנית פעולה, כלומר ההבנה הייתה שבאותו לילה איראן תשגר את הכמות הזו, וחיכינו לאירוע הזה כמעט שבועיים. במהלך השבועיים האלה הכינו בין היתר גם תוכניות תגובה, והיה ברור שאם האירוע הזה מתרחש, כבר באותו לילה ישראל תבצע את התגובה שלה. אבל לפחות ממה שאני יודע, ברגע לפני שזה קורה, הצבא מעוטט שיש לו איזושהי שיקול מבצעי, שהוא מבקש רגע אחד לחכות עם זה, וזה בעצם נדחה בכמה שעות. אחר כך מגיעה השיחה, וכל השאר היסטוריה מחברים את זה, מה שנקרא, לשיחתו של ביידן.
ביום שני האחרון, מה היה ביום שני האחרון?
גם במקרה הזה, עד כמה שידוע לי, הכל כמעט היה ערוך ומוכן, ושוב פעם הייתה איזושהי דרישה שנייה אחת לחכות.
דרישה של מי? דרישה של מי?
של מערכת הביטחון פה בישראל. שנייה אחת לחכות, כשאתה רוצה לבצע פעולה כזו, זה לא רק לבחור את המטרה ולהגיד אני מוכן, אלא זה גם לחשוב איך אתה מצליח לבצע אותה בלי לגרום אפילו לנפגע אחד מכוחותינו, וגם בלי, אתה יודע, לחשוב רגע אחד איך אתה רוצה שהאזור יסתכל על האירוע הזה. אז אתמול היו שיחות, גם של נתניהו עם מנהיגים באירופה, גם של דרגים צבאיים עם המקבילים שלהם, לכולם הם הבהירו פעולה באיראן תתבצע. אני חושב שאפשר להגיד דבר אחד, אני לא חושב שישראל הולכת עכשיו להשמיד את מתקני הגרעין באיראן, אני לא חושב שזאת הכוונה, גם אני חושב שזו לא הייתה הכוונה מלכתחילה, אבל כן תהיה תגובה חריפה על מה שקרה כאן, בליל ראשון, בין שבת לראשון.
חריפה, אתה בטוח?
אני חושב שהתגובה תהיה חריפה. יפה. אני חושב שהם יחטפו, והאם זה יוביל אותם לענות בתגובה, אני לא יודע. צריך לראות, לאן זה הולך.
טוב, בוא נראה. כמובן, תראה, מה שמצחיק, אני אגיד לך מה הבעיה, במקום שהאיראנים יאכלו את עצמם עכשיו, בהמתנה הזאת, והשתגעו, זה עובד בדיוק עלינו. פה כולם, כן, למה לא תקפו, כן תקפו, למה לא אז בלילה, מה פתאום לתקוף, כן לתקוף, כל זה, אוכלים את הראש, אוכלים כל היום, אוכלים את הראש, כל היום, למה כן לתקוף, לא לתקוף, למה לא תקפו, מתי התקפו, כל היום חופרים, די, סבלנות, סבלנות, ינצח מי שיש לו סבלנות. תגיד לי בבקשה, מר נועם אמיר, כן, לגבי האירוע בצפון אתמול, מה, איך זה קרה לנו?
קודם כל נתחיל מזה שהאירוע הזה הוא תגובה, הוא תגובה לשורת החיסולים יום קודם לכן. איך זה קרה לנו? הפער הגדול בין היכולת לירט כלי טייס שטס אלינו כמה שעות, כשיש לך גם התראה וגם כל המזרח התיכון בכוננות על העניין הזה וכל שמי המזרח התיכון נעצרים, לבין היכולת שלך לשגר טיל נונטט במרחק של פחות מקילומטר, לשני יעדים. בעצם הם התחילו את המתקפה הזאת עם שני טילי נונטט, אחד לרכב ואחד למתנס, ואז בעצם הגיע הכתבם הזה, והוא מתפוצץ על כוחות החילוץ והצלה שם. עכשיו, איך זה קורה לנו? זה קורה לנו קודם כל להגיד רגע אחד על עניין טילי הנונטט, יש בעיה, אנחנו לא, אין לנו מערכת שיודעת ליירט את זה בכל מה שקשור למרחבים אזרחיים. כל מה שקשור לטנקים וכאלה, יש לנו את מעיל הרוח, הוא יודע להתמודד עם דברים כאלה, במרחבים אזרחיים, אין לנו מערכת שיודעת להירט את זה, גם אין לנו מערכת שיודעת להטריע את זה. הסיבה, טיל נונטט נורא במרחק קצר, במהירות, בגובה מאוד מאוד נמוך, ובדרך כלל הירי מתבצע במרחק ממי שמכוון אותו. והוא מאוד מדויק. הדבר השני זה כלי הטייס. אנחנו הירטנו המון כלי טייס, אבל אנחנו גם פספסנו כמה. כלי טייס זה אירוע מאתגר, הוא בעצם דומה מאוד לטיל מדויק. מסלול השיגור שלו והטיסה שלו הוא מורכב לפענוח, וכרגע המערכת מאוד מתקשה עם העניין הזה. את רובם הצלחנו לירט, בין היתר, כי באמת מי שעמד באותו רגע בכוננות הצליח לתפוס את העניין הזה. אתמול זה לא קרה. לצד הכלי טייס הם גם ירו הרבה מאוד, גם אנחנו ירינו לברם, בתוך כל הכאוס הזה, הטיסן הזה עם הפצצה מצליח לפגוע. אני יודע שבצהל מתחקרים את הסיפור הזה של כלי הטייס, כי הוא כן הצליח להפעיל הזקה. כלומר, כן הייתה אמורה להיות מערכת שתיירט אותו, למה זה לא קרה בדיוק, לא יודע לשים את האצבע, אולי תקלה, אולי מוכנות, אולי הצליחו להרים עלינו, אני לא יודע.
כן, זה בדיוק מה שמדברים, מדברים כאן על איזה מבצע הונאה שלהם, של חיזבאללה, שירו כדי להביא לשם כוחות חילוץ, וברגע שהתאספו יותר חיילים שבאו לחלץ, הם עשו את מה שעשו וגרמו למספר הנפגעים הגדול.
אז באמת, בהמשך למה שאמרת, אינון, צריך רגע אחד להגיד לציבור, לפני כן, ההערה של אינון קודם לכן על הסבלנות, צריך להגיד לציבור שני דברים. אחד, תרחיש לבנון לא דומה למה שראינו בלילה שהגיע מאיראן. זה לא אותו דבר, אנחנו לא נהיה אף פעם במוכנות כזו למה שקורה כרגע בלבנון. דבר שני, סיפור לבנון זה סיפור שהוא שונה ביכולת ההגנה. הציבור כאן מורגל שיש לנו צבא שכשהוא לוחץ על כפתור הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במזרח התיכון. זה לא ככה. ולכן באמת בשביל להוציא פעולה באיראן צריך רגע אחד לחשוב מה רוצים, איך עושים וגם איך עושים את זה הכי נכון. לפגוע זה לא בעיה, שאלה מה תהיה התוצאה. נכון היה לתקוף באותו לילה, מרגע שזה לא קרה צריך כבר להחליט מתי עושים את זה ועל הצד הטוב ביותר. וגם לגבי המוכנות, הציבור צריך לקחת בחשבון שבתרחיש לבנון לא נראה 99% הצלחה, גם לא נראה 95% הצלחה. וזה תיאום ציפיות שהצבא חייב לעשות אותו מול הציבור.
אוקיי. נועם אמיר, מקור ראשון, ערוץ 14, כתב ופרשן צבאי. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה, פרסומות.
אוקיי. עכשיו, אינון מגל,
וברק זרי. ובן, וברק.
המחליף התימני.
ופרס.
אתמול כל התוכנית עם בן, כתבת, אינון, לא. בן... השני,
בן והשני והמחליף התימני.
בדיוק, המחליף התימני.
תגיד לי משהו.
אני המחליף התימני.
אתה מבין מה אני אומר? סבלנות. אין לכם סבלנות.
לא, לא, יש סבלנות.
אין לכם אורך רוח.
חצי שנה, מלחמה ארוכה פשוט... ביותר בתולדות ישראל.
אתה אימצת את הנרטיב לא. של אנשים שאין להם מושג למה הם פה במזרח התיכון לא, בכלל. לא,
לא, יש לי מושג הרבה יותר מה שאתה חושב.
אתה מבין? זאת הבעיה.
בן למשפחה ציונית, שורשית, אתה יודע שאבא שלי, מוותיקי הצנחנים, נפצע בשחרור העיר העתיקה בירושלים, מלחמת ששת הימים. היה מחוד החנית ששחרר את ירושלים. אחי היה בשייטת 13, הבן שלי במגלן, בן נוסף בגולני.
איפה
אני הייתי קצין, קצין במודיעין, קצין במודיעין, מודיעין קרבי. כולנו שירתנו נאמנה, אנחנו יודעים מצוין.
ותראה מה יצא ממך.
אני אפילו לא נוסע לחול בפסח.
מרמרת בבוקר.
אני אפילו אתה יודע, שמעתי על הטיולים שאתם עורכים כאן, זה לחול, אתה לי הממלח, לאיפה? אני נשאר בבית, נאחז בקרקע, אפילו לחופשה אני לא עושה.
למה, ים המלח לא טוב?
בסדר, נחמד.
ים המלח, מה קרה?
נחמד. למה אתה נוסע לחול?
נוסע לי ים המלח, מה, כאילו, למה? אם הייתי נוסע לי ים המלח, לחול היית אומר לי, למה לא בארץ? נשאר בארץ, למה לא בחול?
אני אפילו...
בא לפה, למה הוא לא עשה זה? למה יש לך כובע? למה אין לך כובע?
אני אפילו לים המלח נוסע.
בסדר, ים המלח.
שום דבר, שב בזה, ייסע לכל מיני...
נוסע, ברוך השם, הכל טוב, לא אלמן ישראל. יש עוד שעה, תהיו בקשר, תודה.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
סבלנות בבקשה, סבלנות. הנשיא האמריקאי אגב קרא בוקר לא להיכנס לחיפה, שישראל לא תיכנס לחיפה. ואני חושב שאנחנו חייבים להיכנס לחיפה. אני לא חושב שאנחנו נתינים של ארצות הברית, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מה שאמריקאים אומרים לנו, ואני קורא לראש הממשלה לתקוף בחיפה, ויפה שעה אחת קודם. לא להישמע לביידן בעניין הזה, אנחנו נקבל את ההחלטות שלנו לבד, ואנחנו ניכנס לחיפה.
טוב, מי שלא הבין את הציניות, ינון מגל שוב מסתלבט על הנשיא האמריקאי, בוא נגיד ככה,
הלא צעיר.
הלא צעיר, בדיוק, הלא צעיר, שמפעם לפעם נופל בלשונו, לא מזהה אנשים, לא מזהה אנשים על הבמה, מזכיר אנשים
זה כבר דמויות, עבור מהעולם. זה דמויות.
זה האיש ועדיין. אתה יודע, יש ב, 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 ביהדות, בדברי חז"ל, יש במקורות רבים,
ועדת פני זקן.
לא, על הכרת הטוב. כמה חשוב, אומרים חז"ל, להכיר את הטוב. זה כמעט מצווה ביהדות להכיר את הטוב.
והכרת את הטוב.
לא, הכרת הטוב.
תכיר את הטוב בבקשה. טוב, ברק, ברק טוב.
נעים מאוד.
והכרת את הטוב.
עכשיו בואו ככה סקירה קצרה על הנשיא ביידן.
כן.
נשיא שבאמת אין, אני לא מכיר בממשל האמריקאי, גם עכשיו, גם בעבר, נשיא כל כך אוהד ישראל. כל כך אמיתי, בלי שום שיקול פוליטי, זה הרי דופק אותו במפלגה שלו, זו מפלגה שהולכת קיצון, לשמאל הקיצוני, לשוליים הכמעט אנטישמיים, התמיכה הגורפת שלו בישראל פוגעת בו בבחירות ובשנת בחירות, ועדיין 3.5 מיליארד דולר בשנה, 15 מיליארד דולר, מיליארד דולר עכשיו למלחמה, סיוע צבאי מהרגע הראשון הגיע לכאן, התייצב, סיוע מודיעיני, הגנה על ישראל בכל מוסדות האום, עכשיו ארגון קואליציה לקראת התקיפה עם איראן, הדונט המפורסם לעבר כל אויבינו בהתחלה, עם פרוץ המלחמה. ואנחנו מה נתקלים? נתקלים בקרב כל החברים של ינון. כשינון, איך אומרים, כרגיל מכתיב את הטון. בוז.
ינון מכתיב את הטון. זה ינון, יצא לך חרוז.
חרוז. ינון כן. מכתיב את הטון שכל כולו בוז ולאג ודחקות וצחוקים. עכשיו, למי מתגעגעים? לנשיא טראמפ, הנשיא לשעבר טראמפ, שעסוק עכשיו מעל הראש, בדברים מאוד
רגע, מעדכנים אותי, נכנס סיוע לחיפה.
כן.
עשרות מסעיות סיוע נכנסו לחיפה בשעה זו.
הסלבט מחליט.
כן,
אז ינון שקורא לו סליפי ג'ו.
אני קורא לראש הממשלה לא להכניס סיוע לחיפה.
זה מצחיק.
עד תכניס, עד שלא מוצאים משם את החזירים, כן? עד שלא מוצאים משם את החזירים.
טוב, אבל... רק במילה, במה עסוק המוסר החלומות של ינון מגל, דונלד טראמפ? באימות קשה מול סטרומי דניאלס, מי שלא יודע, כוכבת הפורנו, ששילמו לה או לא שילמו לה דמי שתיקה, כדי שלא תספר על היחסים עם דונלד טראמפ, אליו מתגעגעים.
אני רוצה להגיד שלום עכשיו לנועם פדרמן, שלום.
שלום.
אתה נמצא ליד הבן שלך שנפצע, דוד, נפצע בינוני אתמול בער הבלרם, שמה שלמה קודם כל?
טוב, אני כבר לא היה לי אדון, נסעתי הביתה, צריך לנקות את המקרר, אשתי נשארה ואני מחליף אותה בניקוי המקרר, חזרתי באמצע הלילה ואני עוד מעט נוסע שוב, אני לוקח ילדים אחרים לשם. אני יכול להגיד לך, בוא נאמר ככה, כשהוא התעורר מהניתוח ומהרדמה, זה היה ב-12 וחצי בלילה, שאלה ראשונה שהייתה, זה מה קרה בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי?
וואו, 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 איזה, תאמין לי שהוא חושב, הוא חושב, ישבתי אתמול הדקה 120 לפנדלים, חשבתי שאני מת, תאמין לי, זה הדבר הכי, הוא חושב נכון.
רגע, שנייה, בוא, תספר לנו רגע מה קרה לו.
טוב, הוא, טוב, כולם ראו את התמונות של הכתבם, שזה אגב, מהלך צפוי מראש, כולם, כל השכונה רואה שאין תגובה על איראן, והחיזבאללה מעסיק בזה שאפשר להחריף את האמצעים, וזה מה שהוא עושה. זו תוצאה של חוסר אונים של הממשלה.
רגע, תכף נגיע, תכף נגיע למה צריך לעשות. שנייה, לפני זה, מה קרה לו?
טוב, הוא נפצע ככה, חטף רסיס בתחול, הוציאו לו את התחול, ויש לו גם איזה פגיעה ביד, שעוד לא ברור אם זה רק זמני, או שזה יותר רציני, זה ידעו בהמשך, כרגע מתייחסים יותר לתחול, אבל אני כבר ניחמתי אותו ואמרתי לו שגם הלוחמים של בר כוכבה הוציאו לעצמם את התחול כדי להילחם יותר טוב. אז,
אני לא שמעתי את זה.
בוודאי, בוודאי.
למה הוציא, למה אתה נלחם יותר טוב בלי תחול?
כשאין תחול, אז אתה רץ יותר טוב, אתה, כוח הסיבולת שלך יותר גדול, כי בעצם אתה לא מרגיש שום דבר מבחינת עייפות וכל זה. זה גם מסוכן אגב, כי למשל אם אתה רץ מרתון ואתה לא מרגיש אף פעם שאתה עייף ולא מרגיש שום דבר, אז אתה יכול גם לקבוט את
זה. טוב, אני מקווה שלא נסיים כמו הלוחמים של בר כוכבה.
ושלושה נעם.
אבל לוחמי בר כוכבה זה מה שהם עשו, הוציאו לעצמם את התחול כדי ללחם יותר טוב ברומאים, וזה עבד תקופה מסוימת לפחות.
נעם, שלושה בנים שלך, שלושה בנים, זה דבר מדהים, נפצעו מאז תחילת המלחמה בגזרות השונות.
נו.
נו, אני שואל, איך זה? נו, זה לא דבר שגרתי, אני לא מכיר הרבה אנשים של שלושה בנים שלהם נפצעו במלחמה בחצי שנה האחרונה.
אז בוא תספר לנו מה קרה. בוא תספר לנו מה קרה.
מה להם?
כן, לא, מה...
לא לך, מה להם קרה?
אחד בנובה.
לעשות ספירת מלאי, אתה אומר.
כן, ספירת מלאי.
אני לא מהאלה שאוהבים לעשות את הספירות מלאי האלה, כמו המכינות, נהרגו לנו ככה וככה. מאחר ושאלת, אני אענה, אבל ככה אני לא מתעדר ביש. נפצע לי עוד מישהו, חס וחלילה. זה לא קטע שלנו בחיים. מה עוד שיש שם, אתמול נפצעו 18 אנשים, אחד שעמד ליד הבן שלי נפצע הרבה יותר קשה, שיהיה לו רפואה שלמה, אני צריך להתפלל בעדו.
אמן, אמן, אמן.
זה אנוש?
אם שאלת, הוא כבר לא אנוש, הוא קשה.
אין עכשיו מישהו במצב אנוש?
אני הבנתי שלא, זה בעיקר פגיעת עדף, וזה פגיעה רירתית כזאת. ככה הבנתי, אני לא רופא, אני לא רוצה להגיד סתם. אבל ככה הבנתי.
ולגבי השניים,
אוקיי, אז יש לך הבן הראשון אלקנה, נכון?
הבן הראשון אלקנה, כן, הוא היה מאבטח בנובה, ומאבטח אזרחי אגב, התחיל לכל הבלגן, הוא פינה פצועים מהצומת שמה.
נלחם במחבלים.
ואז אחרי זה הוא הגיע בחזרה למסיבה, הגיע הטנק המפורסם, ירד ממנו לא הנהג שניצל, אחד אחר, והוא היה פצוע קשה והוא לא יכל לתפקד, הוא נתן לבן שלי את הנשק, הבן שלי ביקש ממנו את הנשק והסתער על המחבלים, ועד שנגברו לו הכדורים, ואז הוא גם לקח אקדח משוטר שנהרג וירה עוד כמה כדורים, ואז הוא חטף כדור בעצמו ועשה את ההחלטה של החיים שלו פשוט לרוץ. הוא רץ ותוך כדי שאלפי כדורים נורים עליו
עם כדור בישבן
עם כדור בישבן, כי הוא הפך למטרה. ברגע שהוא ירה עליהם, הוא גם לא תיאר לעצמו שיש שם מאות מחבלים. הוא חשב, חברון,
ברור.
3-4, נחסל אותם, נגמור עניין. פתאום אלפי מחבלים, מאות מחבלים, יורים עליו אלפי כדורים. זה היה מטורף פשוט. הוא פשוט רץ כי נגמרה לו התחמושת, נשאר לו כמה כדורים באקדח שהוא שמר לעצמו, ורץ על החיים שלו, וברוך השם ניצל. אז זה קנה...
גם צריך להגיד, אם אני זוכר נכון, הוא פשוט חיכה שעות באיזה שדה עד שהגיעו אליו.
נכון, באיזה שיח, נכון.
פעל חכם מאוד.
כן, פעל חכם מאוד, זה החלטות של שניות, של שברירי שניות.
גם בלחימה, גם בהתמודדות, גם שמר לעצמו כדורים, גם בהסתתרות.
והשלישי, מה קרה לשלישי?
לגמרי, אגב הוא עכשיו במילואים, הוא בעוטף עזה. הוא היה כבר פעמיים בתוך עזה, מאז.
אחרי שהשתקם.
הוא כל פעם מחפש איזו יחידה להיכנס אליה, לתוך עזה. הוא גם מרגיש מחויבות, כי הוא היה ראש ההבטחה שם, של הנובה, והוא מרגיש מאוד מאוד מחויבות.
והוא מכיר כמובן מחברון, גם את אליקים ליבמן.
גם את אליקים ליבמן, גם את תלמור, וגם עוד כמה מבטחים שגם כן בגדר חטופים. ירוסלב משהו, אני לא זוכר את השם המלא שלו, רוסלנד, ועוד מישהו.
אוקיי.
הוא מרגיש מחויבות, והוא כל פעם מבקש להתנדב איפה שאפשר להיכנס, כדי גם לחסל את האויב.
והשלישי אילאי?
השני.
אילאי, הבן השני, הוא נהג של D9. זה היום בעצם הכלי הראשון בחזית. הוא שועט קדימה, אחריו הטנקים ואחריו החיר. הוא מפלס את הדרכים. אז הוא היה באזור חאן יונס, גילס איזה דרך שם, אחרי שחיל האוויר הפציץ איזה מקום, ואז טס לו מאיזה פיר מחבל עם RPG, ממש הוא ראה אותו בעיניים, ומאחר וזה לא רולס רויס, אז אי אפשר להעיץ ולדרוס אותו, הוא חטף את ה-RPG, אבל לא איבד את ההשתונות, המשיך לכיוון המחבל, הפיל עליו עץ, המחבל נמלט בחזרה לפיר, אחרי זה מצאו סימני דם, יכול להיות שזה שלו, יכול להיות שלו, ואז הוא פינה את עצמו, לא לפני שהוא הכווין את החיילים לפיר הזה, היה בבית חולים, בשיבה, ואחרי כמה שבועות חזר בחזרה לחטיבה הדרומית וממשיך לעשות שם חייל ב-D9.
נועם פדרמן, אני רוצה באמת בקצרה להקריא לך דברים שאמר חברך השר איתמר בן גביר גם על התקרית אתמול ובכלל, הוא נתן לנו תשובה קצרה, כי אני מבין שאתה לחוץ בזמן. בעזה, תמונות של אלפים רוחצים בחוף, בצפון חיזבאללה ראה שקבינט הקונספציה לא מגיב למתקפה על מאות טילים מאיראן לשטח ישראל, אז הוא הרים ראש ואלה צעד בתוקפנות נגדנו שעלתה לנו היום בלוחמים פצועים, בין היתר הבן שלך ועוד כהנה וכהנה, תגובתך.
טוב, קודם כל, גם חלק מהקבינט, אז זה קצת מצחיק שהוא נותן ביקורת בשעה שהוא חלק מזה. אז אם הוא רוצה לתת ביקורת, אז או שיצא החוצה ויגיד את הביקורת, או שיישאר בפנים ויסתום. זה לא באמת, זה חוסר אחריות, זה לא חוכמה להתלבש על ולהגיד, הם לא בסדר. אתה יושב בממשלה, אז אתה חלק מזה. אם אתה לא רוצה להיות חלק מזה, תצא.
מה דעתך על ניהול המלחמה?
באופן כללי, תראה, אני משתדל לא לתת ביקורת, השתדלתי באמת, אני תקופה ארוכה, אני צייצן, ואני כותב בפייסבוק והכל, ואני משתדל באמת כמה שפחות לתת ביקורת, אבל מהשבוע האחרון זה פשוט קטסטרופה. החוסר תגובה מול איראן, זה רק מזמין. זה הזמין את הכתבם הזה. עד היום הם לא ירו כתבמים, למה הם ירו פתאום כתבם?
ירו.
המזרח התיכון עובד לא כמו נורווגיה ולא כמו שוודיה, הם רואים את
אתה חושב שצריך לתקוף באיראן?
בוודאי, זו שאלה.
לתקוף מה עוצמתי?
זו שאלה, בוודאי. לא רק באיראן, צריך גם לתקוף, לעשות שלוש חזיתות. היה לנו בששת הימים שלוש חזיתות, ניצחנו. היה לנו ביום כיפור שתי חזיתות, ניצחנו. כל התפיסה הזאת, שקודם כל נגמור עם זה, וקודם כל נגמור עם זה, וההתמאמות, ורפיח, כן רפיח, לא רפיח, וכל ההתלבטויות האלה, זה לא עובד, זה לא, אנחנו במזרח התיכון, רבותיי, אנחנו בשכונה קשה, ובשכונה קשה צריך להתנהג כמו פריון.
ואפרופו איתמר בן גביר, אם הבנתי נכון, אתה קורא לו להתפטר מהקבינט, מהממשלה?
אני אומר, אתה לא יכול לתת ביקורת ולהיות חלק מזה. או שאתה חלק מזה, ואז תהיה חלק מזה, ותישא באחריות, ואם אתה חושב שזה לא הדרך, תצא.
תגיד, אפשר לסגור אותך לפטריוטים הערב?
דיבר איתי איצקוביץ.
דיבר איתך כבר?
אתה מבין, הפקסת
הפטריוטים. אני הפתחתי לו תשובה, אני עושה לבית חולים, לקחת ילדים אחרים שלי, רוצים לראות את דוד, ואני לא יודע באיזה שעה אני אגמור שם, באיזה שעה אני אגיע.
לא, שאני לא אראה אותך פתאום באיזה תבלה 12, כאילו.
למה, נועם, תפוס את הלוז, ובכלל, נתאם עכשיו את כל הלוז
להיום. הסיבה היחידה שאני מסכים להתראיין אליך, זה רק שאת, למרות שאתה זה 103 FM, וזה לא גלי ישראל או משהו, זה רק שזה אתה.
טוב, כפרה.
תומר אמונים.
נועם פדרמן, יישר כוח גדול על כל מה שאתה עושה ונותן.
בריאות והחלמה לבנים היקרים.
אתה וצאצאיך הנותנים לעם ישראל, תודה, ושכולם יהיו בריאים.
תהיה בעזרת השם, שיהיה ניצחון.
אמן,
אמן. ניצחון מוחלט.
בדיוק, רק משפט אחרון, אנחנו בערב פסח בדיוק נציין
את היום של מרד גטו ורשה, שחיל מרד גטו ורשה,
נכון,
זה הברס פסח.
נכון.
זה הזמן לתקוף את איראן, בדיוק היום הזה.
בעזרת תמני. השם. וואה, זה יכול להיות טוויסט מעניין, בליל הסדר כן. לתקוף אותם.
בדיוק.
שכוח. יאללה, תודה.
בריאות טובה, החלמה מהירה. הכל טוב.
מה, פרסומות או שאנחנו זארת בקיצור, מה קורה עם חיפה? האם נכנסו הכוחות לחיפה?
שמע, הפתיע אותי נועם פדרמן בהתייחסות לאיתמר בן גביר.
נו, באמת, אתה לא מכיר את הנפשות.
מכיר, בסדר, אבל תשמע, בכל
זאת. הוא כועס עליו, אז הוא נכנס בו, נו.
לא, לא, בסדר.
יש שם חתול שחור, מה?
אני רואה שגם איתמר בן גביר לא ממש רגוע. יש כעסים, אתה יודע, שהוא הרבה הרבה יותר חשוב ודרמטי, איתמר בן גביר בממשלה הזאת, בטח בעיני נתניהו. ולכן, אל תקל ראש בביקורת ההולכת וגוברת שלו על מהלכי המלחמה. הוא מאוד מאוד ביקורתי, מאוד מאוד תוקפני כלפי ראש הממשלה, חושב כמו חברו לשעבר.
תגיד לי, מה קורה עם דרי? מה אתה אומר על עמדת דרי?
תראה, דרי תמיד היה נחשב, איש מתון, הוא מהרגע הראשון במלחמה די שרקב עם אייזנקוט וגלנט, אתמול היית ביקר אצל האדמו"ר מויז'ניץ, ושם האדמו"ר מויז'ניץ אמר לו שאסור לתקוף באיראן, הוא הוציא את זה, מדבר על סכנה גדולה, להתגרות באומות העולם, להתגרות באיראן, כן, תשמע, דעה. אתה לא אוהב את זה, ראיתי בטוויטר שאתה מאוד מאוד לא אוהב את זה, כבר בצור לי גלוגים נחשב, על חסידי ויז'ניץ, איך כתבת? חסידי ויז'ניץ לא השתתפו בה.
טייסת ויז'ניץ.
לא תשתתף. הנה, זה מצחיק, אני צוחק. טייסי ויז'ניץ לא השתתפו בתקיפה, ולטייסים יחולקו חלות. הנה, אתה יודע מה? מצחיק.
לא, כי היה כאן דיווח של ישי כהן, שהוא נפגש עם האדמור מויז'ניץ, והאדמור אמר לו שלא יתקפו באיראן. אז כאילו הוחלט שטייסת ויז'ניץ לא תתקוף. היא לא תתקוף באיראן.
היא לא תהיה בתקיפה הזאת?
היא לא תהיה בתקיפה.
היא תוסעת לכיוון
עזה. אבל חלות ויז'ניץ יחולקו ביד רחבה לטייסים שיחזרו בעזרת השם אחרי התקיפה.
אמן, אמן, אמן.
אבל לא בפסח כמובן.
אבל אתם רואים...
לא יחולקו חלות ויז'ניץ בפסח.
אבל אתה לא עקבי. אתה לא עקבי. למה אתה לא עקבי?
למה אני לא עקבי?
איך אתה אומר, אני נציג החרדים. אבל כל עוד החרדים נוקטים בעמדה ניצית שתואמת את השקפת עולמך. ברגע שהם נוקטים בעמדה פשרנית יונית, אתה יוצא נגדם. אז איזה מין נציג חרדים אתה?
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. זה לא קשור בכלל, אני פשוט בשביל בדיחה טובה, אני מוכן למכור הרבה עקרונות.
בסדר גמור.
אם יש בדיחה טובה,
זה מצחיק.
אז אני כאילו, אז אני מוכן להתפשר על הרבה עקרונות, העיקר שאנשים יצחקו. העיקר שאני, הנה תשאל, בבקשה, תשאל מה קורה פה באופן.
ראיתי, הנה, אני אומר למאזינים, הוא התפוצץ מצחוק שהוא ראה את הסיפור על וידן, ומה? וראה גם את התגובה של טלי גוטליב לסיפור ביידן חיפה.
לא, זה אני כתבתי את התגובה של ביידן, זה לא איזה פייק, זה לא אמיתי.
חשבתי שזה, אמרת לי שזה יגיב.
לא, לא, זה שטלי גוטליב קוראת לתקוף בחיפה זה בדיחה, זה כאילו, היא לא באמת קוראת לתקוף בחיפה.
לא, אני יודע, לא הבנתי את מה אמרת שם.
טוב, אוקיי, אנחנו יוצאים לאיזה הפסקונת, מיד אחרי הפסקונת יהיו עוד דברים, כאילו למי שחושב להתפזר, שלא יעלה בדעתו, תודה. שלום, אלוף משנה במילואים רונן מרלי.
שלום, ראש עיריית תנהריה, לשעבר קצין אג"ם פיקוד דרום, מפקד חטיבה 300 בגזרת לבנון, היום ממש בחזית.
סליחה, אני עשיתי טעות. אני לא צריך להתחיל באלוף משנה במילואים רונן מנלי. ראש עיריית נהריה, רונן מרלי.
מרלי, מרלי, מרלי.
מרלי.
איך זה להיות ראש עיר בקו עימות?
קודם כל בוקר טוב.
בוקר טוב. מה המצב?
המצב הוא בסדר, תכף אני אתאר לכם אותו. קודם כל נתחיל מזה שלא נשכח.
בוא נתחיל בשיפור הקו של הטלפון.
את לא שומעים אותי טוב?
לא.
אוקיי, שומעים אותי?
עכשיו מצוין, 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 מצוין. כן, אז איך זה להיות? מה קורה בנהריה?
מהעובדה הכי בסיסית שזו המלחמה הכי מוצדקת על העתיד שלנו, על החירות שלנו, על הזכות שלנו לחיות כאן, ולצערנו איבדנו מטובי בנינו ובנותינו, ויש לנו עוד 133 חטופים וחטופות שעדיין נמצאים בעזה, וכמובן עשרות אלפי מפונים, שאני חושב שזה שני אתגרים מטורפים, גם החטופים וגם הסיפור של המפונים. ונעריה באופן ספציפי מצב מאוד מורכב, כי מצד אחד אנחנו רוצים לחיות, אז פתחנו את רוב העסקים, ומצד שני אי אפשר לעשות שום התקהלות מעל 30 איש בשטח פתוח. אתה לא יכול לעשות שום אירוע, שום דבר. קו הים הוא סגור, הים הוא שטח צבאי סגור, החופים סגורים, והבתי מלון סגורים, נעולים. זאת אומרת, יש עסקים שנפגעו באופן קשה מאוד, כבר מעל חצי שנה, ויש את אלו שעובדים יחסית, אבל אתה יודע, יש ירידה משמעותית במחזורים.
בשרף של אתמול והיום, החופים בנהריה שוממים?
סגורים, סגורים, אי אפשר לפתוח אותם. אסור. ואני חושב שקודם כל אני מאמין גדול בצבא, במפקדים, בחיילים. קיבלנו השבוע תזכורת גדולה מאוד שיש על מי לסמוך. אני חושב שהדילמות הן מורכבות מאוד, ואני חושב שנהריה שלא התפנתה, כן, אנחנו התנגדנו באופן תקיף מאוד לפינוי. אני חושב שזה היה נכון, אבל מדינת ישראל חייבת להסתכל על הצפון בזכוכית מגדלת, כי יש כאן בעיה אמיתית. הגליל יהיה חלש, המדינה תהיה חלשה, ואם לא נחזיר הכי מהר שאפשר את התושבים לבתים שלהם, אנחנו נשלם מחירים כואבים בראייה היסטורית, כי זה לא הדור של 1950 שבאו לשמור על הגדר, והם יושבים שם. אנשים רוצים לחיות, ואם הם כבר חצי שנה מחוץ לבתים, ונמשוך את זה עד אחרי הראשון לספטמבר שצריכה להתחיל שנת הלימודים הבאה, אם הם הצילו את שנת הלימודים הבאה שלא במסגרות שלהם, בבתים שלהם, אני חושב שחלק גדול מהם לא יחזור, ואנחנו נאבד את הצפון. וזה...
מראה לי, אבל עוד עניין, אבל צריך גם לציין, אתם בנהריה ספקתם הרבה 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 פחות מן, למשל מטולה וקריית שמונה.
תראה, תחושת הביטחון של תושבי העיר נהריה התרסקה לחלוטין, בסדר? של כל מדינת ישראל, אבל שהתרסקה לחלוטין. אני מזכיר לך שנהריה צרובה בהיסטוריה שלה מחדירות שמחבלים מהים, הקמנו בסיס של חיל הים עם כוחות מיוחדים בלב העיר נהריה, ואני אומר לך שאת תחושת ביטחון היא לא קיימת, וגם אם לא נופלים טילים במרכז העיר, זה לא עוזר לאנשים. אנשים רוצים לחיות, אז הם לא נותנים לילדים לצאת החוצה. בערב העיר מסגרת החלוטין, אין ברים, אין פאבים, כל קו החוף סגור לחלוטין. אז ואנחנו מיושבים באופן מלא. זאת אומרת ש אני חושב, כן, שיישוב שיהיה מיושב לא יראו עליו, אם הוא יהיה מיושב מלא.
אז אתה אומר שהייתה טעות של המדינה לפנות את קריית שמונה, מטולה ויישובי קו העימות?
אני לא שופט את השבוע, שבועיים הראשונים, כי כנראה שהיה נכון להוציא את האנשים רגע, בטח בהתחלה. אני חושב שהמדינה צריכה להבין עכשיו שהיא צריכה לעשות הכל, הכל, כולל הכל, כדי להחזיר את התושבים הביתה, אחרת אנחנו נאבד את הצפון. אם לא נחזיר את התושבים הביתה, זאת תהיה בכייה לדורות.
אז אולי צריך, אתה חושב שצריך להחזיר אותם עכשיו?
או אם זה בהסכם, אני חושב שכן. אני חושב שצריכים או מלחמה או הסכם, ואני לא מחרחר מלחמה, אבל צריך להחזיר את התושבים הביתה, ואפשר
להתרקח... לא, אבל לחכות עכשיו להסכם או מלחמה, או להחזיר אותם עכשיו הביתה?
תראה, אף אחד לא יחזור הביתה אם יגידו להם עכשיו לחזור בלי ביטחון. אפשר להבין את זה כמובן. זוג עם שני ילדים קטנים שתגיד להם לחזור לשטולה, הם לא יחזרו לשטולה. אתה יכול להגיד להם את זה עד מחר. איך הם יחזרו? יורים עליהם, מבחינתם הכל פרוץ, אין ביטחון. אז אי אפשר להאשים את האנשים, אי אפשר להאשים את ראשי הרשויות. המדינה צריכה או הסכם או מלחמה. לא תהיה ברירה. אחרת האנשים לא יחזרו, ואני אומר שוב, זאת תהיה בחירה לדורות. עכשיו נהריה באותו מצב, זה נראה, אנחנו משדרים חוסן, אנחנו חזקים, יש רוח נהריאנית, יש פה ערבות הדדית, התושבים הם מושמעים, מקפידים על הנחיות, אני לא עושה שום אירוע, במרחב הציבורי, ואי אפשר לתכנן קדימה, אי אפשר לתכנן את יום הזיכרון, את יום העצמאות, אנחנו לא רוצים גם לחגוג את זה כמו שהיינו רגילים לחגוג. ואנחנו, אתה יודע, כמו בכלא, לא
מסוגלים... אפרופו, תגיד מילה על יום העצמאות, היה כאן דיון שבוע שעבר עם ראשי ערים, אחד בלוט שחוגג ואחד בגבעתיים שפחות חוגג, מה באמת הם מתכוונים לעשות ביום העצמאות?
ביום, תראה, קודם כל אני ברמה האישית, החיילים שלנו נלחמים, אני לא יצאתי לשתות קפה בבית קפה בעיר, לא יושב במסעדה, באים אליי שרים, היום בא אליי שר, הוא אוכל איתי צהריים, הוא יודע, אוכלים אצלי במשרד, אני לא יצא החוצה לשבת בתי קפה.
למה?
כי מצב הרוח בקרשים, מה שנקרא.
נו, אז תעודד אותו. אז תרים אותו.
אני מעודד את העסקים לפתוח. אבל אני, אתה יודע, איש צבא, חברים שלי נלחמים, יש לי חברים שנהרגו, אנחנו לא...
אבל אתה בעורף.
איזה עורף? איזה עורף? הוא עבור לצפון, איזה עורף?
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. זה נראה שאנחנו מאחור, אנחנו לא מאחור. כל יירוט הוא מעל נהריה, הפיצוצים פה הם טורפים, אנשים לא ישנים בלילות, אנשים בחרדה נוראית, אנשים שולחים את הילדים לגנים, רק אם אני שם חיילים ומאבטחים מסביב לגנים, וזה עסק, זה עניין מורכב, ולכן אני אומר, אם הגליל יהיה חלש, המדינה תהיה חלשה, אני אומר את אותו דבר על הנגב, ולכן אני אומר, המדינה צריכה להבין, שאם היא לא תחזיר את התושבים הביתה מהר, אנחנו נשלם מחירים בריאה היסטורית
שנצטער. אבל מריאני, אני רוצה לאתגר את מה שאתה אומר. אתה יודע, זה לא פשוט. אתה אומר או מלחמה או הסכם. אתה יודע, מלחמה זה עניין מורכב, והסכם זה גם כן, זה לא שיש לך פרטנר
שמשווה... גם מלחמה תסתיים בהסכם בסוף.
נכון, אז אני אומר, זה לא שיש לך עכשיו פרטנר שמשווה להסכם, רק שב ותחתו, ועמוס אוכשטיין מחכה לך עם עד ודף לחתום, והנה יש הסכם. לא דבר פשוט. הערכה יותר ריאלית שהכל עוד המלחמה בעזה מתקיימת, המלחמה בצפון תמשיך להתקיים.
אז קודם כל אתם מעריכים נכון, אבל אני אומר שוב, אני קודם כל לא מקנה בצמרת, הם מתמודדים עם דילמות מורכבות, המצב הוא מאוד 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 מורכב ולא פשוט, זה שני אתגרים שאני לא יודע אם ידענו פעם אתגרים כאלו, מצד אחד החטופים שחייבים לעשות הכל, כמובן להחזיר אותם, ובעזרת השם יחזרו הביתה, ומצד שני הסיפור של המפונים. רק המדינה צריכה להבין שהסיפור פה בצפון, אנחנו חיים חצי חיים, אנחנו יוצאים לעבודה, שמים את הילדים במסגרות, מי שלא מפונה. ועדיין אני אומר לך, אנשים בחרדות, חלק איבדו את מקומות העבודה שלהם, חלק סגרו את העסקים שלהם, בתי המלון סגורים לגמרי, לכן אי אפשר יהיה להמשיך עם המצב הזה, והמדינה צריכה לפתור אותו. עכשיו, אני מבין שזה מורכב. אני לא אחד שאומר, בואו נצא למלחמה ונגמור את הסיפור ואין דרך אחרת. רק הסיפור הזה לא יכול להימשך מעבר לתחילת שנת הלימודים הבאה. אם יתחילו את שנת הלימודים הבאה המפונים במקומות אחרים ולא בבתים שלהם, אנחנו נאבד את הגליל. לפחות 50 מהם לא יחזרו הביתה לעולם.
אז אוקיי, השורה התחתונה, מה אתה אומר לעשות?
תראה, אני טוען שלא יירו על יישוב מיושב. עזוב, תפרידו רגע את הצמודי גדר, מי שהגדר של היישוב היא הגדר של הגבול. אני מפריד אותם כרגע. אני טוען שיש יישובים שכדאי שנחזיר את האנשים הביתה. אם יראו על היישובים האלה, בוא נצא להתקפה. אי אפשר לחיות כשאתה לא בבית. והמדינה לא מבינה את זה מספיק. ואנחנו מתווכחים כל פעם על עסקים, פיצויים לעסקים. אני לא רוצה להתווכח על פיצוי לעסקים. אם המדינה לא מבינה את זה, אז היא לא חיה פה. אנחנו, יש בתי מלון סגורים למשל. אתה כל פעם צריך להריב, האם הם יקבלו פיצוי או לא יקבלו. אבל בית מלון סגור. סגור, סגור. אין נפש חיה, אף אחד לא מגיע לנהריה. לבית מלון. אז מה נעשה? עכשיו, לכן אני אומר, יישובים שתחזיר אותם, יראו עליהם, בוא נצא להתקפה. תשמע, אם יראו על נהריה עכשיו, אם יראו עשרות טילים על נהריה, מאות טילים על העיר נהריה, המדינה לא תצא להתקפה? אם המדינה לא תצא להתקפה, בוא נסגור את המדינה.
כן.
בכנות.
נכון.
מה לעשות? זה עסק מורכב. אז מה נעשה? אז לא נחיה פה. זאת המדינה שלנו, זאת הארץ שלנו, נלחמנו, שרדנו, 80 שנה אנחנו פה, בנינו פה בית לתפארת. מעולם לא הייתה מלחמה כל כך מוצדקת כמו היום. זה החירות שלנו, זה העתיד שלנו, אז זה הזכות שלנו לחיות כאן.
Okay.
כדאי שנבין את זה, וכדאי שנעשה את הכל כדי שזה יקרה. ואם עכשיו יראו מאות טילים על העיר נהריה, אז אני מצפה מהצבא לעבור להתקפה, ולכבוש את מה שצריך לכבוש, ומדינת לבנון שתחזור להדליק אש עם אבנים. תחזור תקופת האבן. מה לעשות? אני אומר לכם, חברים, אנשים לא מצליחים להבין את החיים כאן. אנחנו חיים ולא חיים. אנחנו קמים בבוקר לעבודה, אבל לא מצליחים לעשות כלום. לא מצליחים לבלות, לא מצליחים לעשות אירוע. אני לא רוצה, אני לא יחגוג את חגיגות העצמאות כמו שאנחנו מכירים, גם אם הכל היה בסדר והמצב, הנחיות פיקוד העורף היו מאפשרות. למי יש מצב אורך לחגוג את זה ככה? קברנו כל כך הרבה אנשים. יש לנו אנשים חטופים, יש לנו חטוף מנהריה גם. המשפחות שלהם בקושי מצליחות לנשום אוויר ביום יום. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לחגוג ככה כמו שאנחנו יודעים? אי אפשר.
רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, יישר כוח, תודה רבה, תחזיקו מעמד, שיהיה חג שמח וכשר.
בעזרת השם, חג שמח, תודה.
תודה, חג שמח. רב סרני ויתר זיתוני, שלום.
בוקר טוב, מה המצב?
בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם גם, יהיה טוב מה שנקרא, אנחנו נהיה חזקים בכל דבר.
רב סרן זיתוני הוא גיבור ישראל אמיתי, באמת שאני אומר גיבור, והיו הרבה גיבורים במלחמה הזאת, אבל גם במלחמה הזאת הוא בולט ב... אין לי מילה אחרת בהירואיות שלו. רב סרן אביתר זיתוני ופלוגתו חניכי קורס מקים, ניהלו בשביעי באוקטובר קרב עקוב מדם בכיסופים, שישה מהם נהרגו, זיתוני נפצע אנושות ומאז עבר 9 ניתוחים, 9. למרות הכל הגיע עם כיסא גלגלים לטקס סיום חניכיו כדי להיות עם המפקדים שעזר לגדל, ואמר גם כשגססתי היו לי יעדים. ועוד כהנה וכהנה נמשיך לספר, תוכל לספר לנו על הפציעה ועל התקרית הזאת שבה נהרגו 6 מחבריך?
ברור, חד משמעית, זה סיפור שלא ישכח לעולם. בשביל באוקטובר אני הייתי בבית, הייתי אמור לטוס למשלחת באותה שבת, משלחת של הצבא, 21 דקצינים לחול, ומשם מצאתי את עצמי בזה שאני קם בבוקר ורואה התראות ומתקשרים אליי, חבר טוב ושואל אותי, אבי, אתה רואה כאילו מה קורה באזור? אני בכלל לא מחובר. מסתכל, ובלי לחשוב פעמיים, כמפקד בצבא הגנה לישראל, אנחנו לא חושבים, אנחנו כן חושבים, אבל לא מחכים בצד מאחורה, וניתן לפקודים שלנו להסתער. אז עולה על מדים, ופשוט טס עם הרכב לכיוון העוטף, במקביל אומר לסמח מפי שלי, שיביא את הציוד לחימה שלי ואת הנשק, כי אני מגיע אליהם. הם בכלל חשבו שזה סוג של אירוע נקודתי, לא התקשרו אליי גם, כי אמרו, טוב, זיתוני אמור לטוס אוטוטו אמור לטוס, אז לא נפריע לו. וזהו, אני מתחיל את דרכי בדרך על כביש 6, ואז אתה פותח גם את הטלגרם, אתה רואה כבר שכל המחבלים האלה נמצאים על כל כביש 232, נמצאים באזורים המרכזיות ביותר, ואז אני אומר לעצמי, רגע, הווייז באמת רוצה להביא אותי דרך הכביש הזה. אז אמרתי לעצמי, לא, פשוט נסעתי יותר דרומה לכיוון בר שבע, וניווטתי, מה שנכנסתי, חישוב מסלול מחדש, והגעתי ממקום אחר. החניתי את הרכב בקיבוץ צאלים, כבר במקביל הפלוגה שלי נלחמת במרחב רעים, חסלת חוליות, מצילה שם אזרחית שניצלה מזה שניסו לחטוף אותה, ועוד כמה דברים באמת שהם חוו שם. אני חובר אליהם לכיוון צומת רעים, איפה שנחל הפתור, הגשר שם. מגיע אליהם, חובר כבר לציוד שלי והכל. משם גם מנהלים עוד כמה דברים. אחד המחבלים, פשוט זה היה לי בראש, אמרתי טוב, יאללה, ניקח ממנו את הקשר, היה עליו קשר את המיר שלהם. לקחתי אותו, הבאתי לחייל שיש לי שדובר את השפה הערבית. ואמרתי לו, עכשיו אתה מודיעין הטקטי שלי בשטח, אין משהו אחר, כי אנחנו בסוף באנו מבחוץ לבפנים, בשביל להסתער על המחבלים, בשביל להסים את האזרחים ואת המדינה שלנו. אני מביא לו את הקשר, והוא כל הזמן רק מאזין לקשר, וזה מה שצריך להיות, ומשם אני מבין מהמגד שלי שיש התבצרות של מחבלים בקיבוץ כיסופים, אנחנו הולכים לשם, אני הולך עם מחלקה אחת לשם, סך לפי שלי הולך למחלקה שנייה לקיבוץ נירים, חלקים אחוריות, נכנס לקיבוץ כיסופי, משם חובר למפה מגולני, אחרי זה מגיעים לעוד איזה בית, משם אחרי זה הולכים לעוד איזה בית, ששם אנחנו נפגשים עם הסגן הרב שצר, זכרונו לברכה, שנפל שם בקרב עם הסמל שלי גם. וזהו, אני, כל הפלוגה שלי לוקחת את כל האזור הצפון-מזרחי של קיבוץ כיסופים, במקביל יש גם במוצב כיסופים, נכנסים לשם מחבלים, ובדיעבד גם הם שולטים לכיוון הקיבוץ, איפה שאנחנו נלחמנו, מתחילים מסריקות, פשוט היה שקט דממה, היה צבע אדום, בומים, אבל שקט דממה, פשוט אתה לא שומע את המחבלים גם. זה כבר השעה באזור, השעה 1:06 פחות או יותר, אתה בתוך הקיבוץ, ותחושת בטן שלך פשוט אומרת, טוב, הנה עוד רגע באמת הולכים להפתיע אותך, וכשאני עובר את הגן ילדים, אני מקבל את כל הרע לכיווננו, ממש סוג של מחלקת רתק לכיווננו, יורים עלינו את כל האמל"ח שיש להם, ואתה פשוט יורה לכיוונם, אתה מנסה לזהות איפה הם, מאוד קשה למצוא כי הם מתבצרים בתוך הבתים, מנהל לחימה, ממשיכו עם הקשר שלי יותר פנימה, אמרתי נאגף טיפה עם הקשר, הוגים עוד איזה כמה חבלים, אחרי זה שאני חוזר חזרה, יורים לכיווני לרגל, בדיעבד ירו עליי מכיוון המוצב, שמאזור שלא לא צפיתי, נופל על הרצפה, ומשם אני באמת סובל מכאבים, שם חטיים, יש לי דימום פורץ, אני מבין שאני נפגע בעורק הראשי, שם חטיים, אחרי זה שם עוד חטיים, כי הראשון לא כזה עזר, בגלל שהיה עליי טלפון ומחסנית בכיס, ומתפלל ומחכה שבאמת יגיע הפינוי בכל זמן נתון.
ואז אתה מגיע לבית חולים, ובואו תקשיבו למה שקורה. רב סרן אביתר זיתוני מגיע לבית חולים, ששם חושבים שהוא לא ישרוד. סופו של דבר הוא מתעורר. לאחר מכן הודיעו לאמו, שכנראה הוא יצטרך לקרות את רגלו. היא אמרה, תקשיבו, מדובר באיש חזק מאוד, תנו לו זמן. הרגל מחלימה, הוא קם על הרגליים וחזר ללכת. לאחר שיקום ארוך, הוא עומד על שתי הרגליים, מה שפעם אף אחד מהרופאים לא חשב שזה אפשרי. סיפור שיקום מטורף.
לגמרי, אני הייתי בפעם הראשונה שהגעתי, אז היה לסורוקה, שהייתי מורדה מונשם, המשפחה שלי מגיעה לשם, הרופאים אומרים להורים שלי, הרגל של אביתר בסכנה, כי אין טיפת שריר ברגל, והרגל בנמק מלא, ואמא שלי אומרת, אין מצב שאתם מורידים לו את הרגל, בלי להסס, פשוט זה מה שהיא אמרה להם, ונלחמה איתם על זה, ועד היום אנחנו נלחמים על הרגל, וכי החלק תחתון של הרגל לא מתפקד, ותמיד יש תהיות מה לעשות ואיך אנחנו רוצים להתקדם, כי בסוף אני מכיר את עצמי כבן אדם הכי ספורטאי והכי אוהב ליהנות מהחיים ואת כל התחביבים שיש, ולעכשיו שאני מוגבל, עכשיו אני נמצא בבית,
צריך להגיד שהגעת על כיסא גלגלים מטקס הסיום של החניכים שלך,
שזה היה חד משמעית היעד שלי בבית חולים,
בקורס מקים, בקורס מקים. תשמע, לצערנו אנחנו צריכים לסיים, אבל רק תגיד לנו אולי במילה איך זה היה הטקס?
טקס היה באמת מרגש, כואב, כי גם נפלו לי 6 לוחמים גיבורים, הקריבו את חייהם למדינת ישראל. היה באמת מכונן ונהניתי מכל רגע להיות שם, והבאתי אותם לרגע הזה באמת שהם יגיעו לטקס, ויהיו מקים בצבא הגנה לישראל, ומד היום ממשיכים את מה שהם עברו, ונותנים מעצמם למען
בינת ישראל. אוקיי, רב סרן אביתר זיתוני,
יישר כוח גדול,
תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
פרסומות. בר קורנס, תן לי חסות בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
וואלה, מי זה? צפריר משהו? כפיר צפריר? כפיר צפריר, חבר'ה. כפיר צפריר.
טמפרטורה הזיה, השמש עושה לטוב. אמא שלה, ממרוקו, אבא מצפון הים, אפשר להרגיש את הקור. אמא שלה, איך יצא לו טוב. יו יו, פחד אלוהים משמור, את אויבה אבוי, שילוב מסוכן. יו יו, את על האיסטר בוי, ונרקוד עד אור הבוקר, את שילוב מסוכן. יופי לא מפה, אבל את מלחיצה, את נוסעה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, פחד אלוהים משמור. היה השמש ירדה לזכות. אמא שלך ממש כמוך, מאבא שלך העיניים צבע כחול עמוק, מצפון הים ממש רחוק. יו יו, פחד אלוהים משמור, את אויבה אבוי, שילוב מסוכן. יו יו, את על האיסטר בוי, ונרקוד עד אור עד שילוב מסוכן. יופי לא מפה, אבל לאט מלחיצה, את נוסע לי חום, את מפחיד.
כמו מסיביר.
אוקיי, חבר'ה, נגיד תודה לשר פלסנר ואסף נבו שערכו והפיקו! לא רק ערכו, גם הפיקו.
יש לה לוק מיוחד, והוא ממש מפחיד. עד שלוב מסוכן, יופי שלך לא מפה.
אחרים על השידור, סתיו קורנס ואיציק אהרון, האורחים בדיגיטל דוד זבולון, נראות מתתיהו ארגון, שני רומנו, אחרינו סיבן כהן, תודה ברק סרי.
תודה, יום מגיע, חג שמח.
מה, יום ראשון נפגשים, מה קרה?
נפגשים בראשון, נפגשים בראשון. טוב, שיהיה פעמיים, שיהיה פעמיים.
תגיד בוצ'אבס, בוצ'אבס. שבת הגדול, שבת הגדול. בעזרת השם, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל.